בדור שלנו יש הרבה בירורים בנפש, בכוחות הנפש. יש שיטות, יש תפיסות, ואולי הרצון והניסיון ללמוד מתוך התורה, התורה שבכתב, הנבואה, הכתובים, ומתוכם דברי חז"ל והראשונים והאחרונים, כל הדורות, אולי הוא ניסיון לא פשוט. דברים יכולים להתפרש באופנים שונים, בהדגשות שונות, אבל אולי במקום לעמוד מול הפסוקים ולומר מה דעתי, מה נראה לי, לנסות לראות מה הפסוק עושה בתוך הנפש שלנו. מה המילים שהתורה כתבה והמשמעות שלהם, מה היא בונה בתוך הנפש שלנו. הפסוקים הראשונים בפרק למד ב' שנמצאים פה בפסקה מספר 1 מדברים על נתונים שאותם ביקש יעקב אבינו לברר, והשליחים שלו המלאכים הם שווים, ואומרים לו באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הוא הולך לקראתך ו400 איש עמו. יש נתונים גדולים שנראים שהם המשמעות. לכאורה המילה גם היא לא כל כך תופסת מקום. כשמסתכלים ברש"י בפסקה 8 על הפסוק הזה בבראשית בפרק למד ב', באנו אל אחיך אל עשיו, שהיית אומר אחי הוא, כה תאמרון לאחי, לעשיו, אומר רש"י, אבל הוא נוהג עמך כעשיו הרשע, עודנו בשנאתו. כלומר, יש פה, מבחינתו של יעקב אבינו, יש כאן ציור תמונה, תודה, ציור תמונה שאומרת ש... שנאתו של אחיו נשארה והצטרפה אליה, אל השנאה הזאת, קבוצה של 400 אנשים. משמעות הדבר, סכנה. ובשעת סכנה, שאלה היא מה תגובת הנפש. הדבר הזה נוגע לאירוע שלפנינו, מבחינת תגובתו של יעקב אבינו, אבל לא רק. לאורך כל הדורות, גם בדור שלנו. והתורה, בפתח התגובה, אומרת, וירא יעקב מאוד, וייצר לו. מצבו בנפש נקרא יראה. פחד. אם היה יודע את השיר, מי שמאמין לו מפחד. אז הוא לא היה מפחד. אם הוא היה אדמור, הוא היה יודע להגיד שהעולם גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. אז אני יכול בגאוותי להגיד שיעקב אבינו הוא לא ברמה הנדרשת. למשל, אני כן ברמה הנדרשת. זה מה שנקרא תנ"ך בגובה העיניים. אפשר. אם מישהו מרוצה מזה, זה עושה לו משהו, זה מוסיף לו משהו. להקטין את קומתו של יעקב אבינו, אז זה העונש שלו. הוא יישאר אומנם קטן, ויחשוב שהוא גדול. אבל אם אדם מבקש להבין באמת איך מתיישבת אמונה, גודל רוחני, כמו שהדבר נקרא בשפת הראשונים, על יעקב אבינו, איש המעלה, איך זה מתיישב עם פחד? אז זה טעון ברור. והברור הזה אולי מתרחב בפסקה 7. הגמרא מסכת ברכות בדף סמך. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה על השתייה. יש בחוץ מי שרוצה. אומרת הגמרא, הוא תלמיד הדעה וכאזיל וטריד רבי ישמעאל ברבי יוסי בשוק הדציון. התלמיד הולך אחרי רבי ישמעאל, בנו של רבי יוסי, במקום שנקרא שוק של ציון, מחנה יהודה. אומרת הגמרא, חזי דקה מפחיד. רבי ישמעאל, בנו של רבי יוסי, רואה שהתלמיד הזה מפחד. ואמר לי, חטאת. היום עד שרב חושב מה הוא יגיד לתלמיד שלו שמתנהג לא בסדר. האם הוא יעיר לו, האם הוא לא יעיר לו. עולם רגיש העולם שלנו. אנחנו כתלמידים, לא קל לנו לקבל תוכחות. פה רבי ישמעאל אומר, בלי כחל ובלי סרק, אתה אדם חוטא. אתה אדם חסר מבחינה רוחנית. והדברים שלו מבוססים על פסוק בישעיהו בפרק למד ג' פחדו בציון חטאים. כלומר, הפסוק מחבר בין פחד לבין חטא. התלמיד עונה לרב, אמר לי, והכתיב, אשרי אדם מפחד תמיד. אמרת, הפחד הוא חיובי. עונה לו רבי ישמעאל, הוא בדברי תורקטים. זה כביכול עושה רושם של איזה חלוקה בתחומים. זאת אומרת, יש תחום שהדבר הזה, הפחד הוא בעייתי, הוא נקרא חטא, ויש תחום שנקרא דברי תורה, ושם הפחד הוא חיובי. שזה, אולי אתם לא מכירים את התופעה הזאת, אין לכם יצרים, אבל אני אומר לכם, על עצמי אני אומר, זה כר נרחב לשחיתויות. כי אני אומר לעצמי, נכון שהדבר הזה באופן כללי הוא אסור. אבל אם זה בדבר תורה, זה כבר אני מסתדר. זו חלוקה מאוד מאוד מסוכנת. אבל אם כבר רבי ישמעאל חושש, או יותר מדויק, נענה לחשש הזה ואומר, ראו בדברי תורה כתיב, אולי התלמיד הזה מפחד בדברי תורה. אז למה יש לו ביקורת עד כדי האמירה הזאת? פחדו בציון חטאים. הסוגיה הזאת נשנית גם בהמשך. לא בנושא הפחד, אבל בנושא שקורה לאדם המודרני, הרבה מדי פעמים. הגמרא מתארת ואומרת, יהודה בר נתנה ושקיל ואזיל בטרד רב אמנונה. ואז רב אמנונה שומע את יהודה בר נתן, איתנח. נאנח, אוי כזה, משהו, איזה הנחה. אומר לו רב אמנונה, יסורים באי ההוא גברה להטוי הנפשי. אתה רוצה להביא עליך יסורים. גם זה נשמח על פסוק ביוב בפרק ג' כי פחד פחדתי ויתני. ההנחה, הפחד, החשש, הדאגה היא מזמינה. משהו לא טוב. ושוב שואל אותו יהודה בן נתן את רב אמנונה, אשרי אדם מפחד תמיד. התשובה היא אותה תשובה, ההוא בדברי תורה כתיב. כשקוראים את הפסוקים בשלמותם, לפחות אפשר לנסות להבין, כמובן בדרכים שונות, מה בעצם רצו רבותינו, מה רצה רבי ישמעאל ורבי יוסי, ומה רצה רב אמנונה. ואכן, הפסוק אומר, אשרי אדם פחד תמיד. כשאתה בא עם הנפש שלך, לפגוש את הפסוק, אתה שואל את עצמך, מה הפסוק אומר לך? שמה שאתה מפחד, לגיטימי. בשביל זה יש פסוק. להגיד לבן אדם, תשמע, מוחאים לך כפיים, אתה בסדר, אתה אנושי. תסתכל בפסוק בשלמותו. אם חוכמת שלמה, חוכמת הקודש, הייתה רוצה לחדש לך את החידוש, שהפחד שלך הוא לגיטימי, הייתה עוצרת פה. אבל מה היא אומרת? הוא מקשה ליבו, ייפול ברעה. מקשה ליבו, ייפול ברעה, זה אומר, אין לו חששות. הוא לא זהיר. למשל, יש לו ילד בן 7, נותן לו לעבור במעבר חצייה לבד. כי הדור שלנו הוא עצמאי מגיל שנה. קשה מאוד להגיד לו את המילה הפרימיטיבית, לא. אז הוא עכשיו רוצה לעבור בגיל 7 מעבר חצייה לבד. אבל השלטים אומרים היום בראש כל חוצות, אתה פושע. אם אתה נותן לו לעבור. כי במוח של הבחור הצעיר הזה, עם כל עצמאותו, עם כל חשיבותו, עם כל תהליך ההתבגרות שלו, עם כל זרימת הנפש שלו, כל מה שהדור שלנו יודע להגיד, הוא לא מסוגל בשכל שלו לחבר תמונת מרחק עם תמונת זמן. כלומר, הוא לא ידע מתי המכונית מתקרבת. וכיוון שלצערנו הנהגים חלקם היום בכבישים, מידותיהם עוד צריכות הרבה שיפור. אז פעמים שמעבר חצייה מבחינתם זה שטח אוורירי. כלומר, אפשר לנסוע שם. ואז אתה מסכן את ילדך. זה נקרא מקשה ליבו ייפול ברעה. הזהירות. וכך אומר אברבנאל על יעקב אבינו. דברים של אברבנאל פה בפסקה 10 מתחת לגמרא במסכת ברכות. בראשית, בפרק ל"ב. עניין יעקב, כי אם היה בלתי ירא ולא מפחד מעשיו שיהרגהו ויהרוג את נשיו ובניו, הנה בלכתו אליו לא היה מורה על ביטחונו בשם יתברך וביהודיו, כי יהיה הולך אליו וחושבו שיתנהג עם מוקח. אם יעקב אבינו מחליט ש400 אנשים שבאים עם עשיו, הם הולכים לארגן טקס חתימת הסכמי שלום בג'נבה. זה לא קשור לאמונתו ולביטחונו בהשם. זה קריאת תמונת מצב שהיא שוגה. ויעקב אבינו הוא לא שוגה, הוא מזהה נכון את המציאות. הוא מחבר את הנתונים של 400 אנשים עם שנאת אחיו, את המילה גם הזאת, ששמנו לב אליה בתחילה, וכתוצאה מזה הוא מבין שזה מסוכן. ותראה מזאת, אומר אברבנאל, אבל אתה ששאר בשנאתו אותו, כך הוא הבין, וידע זה בבירור עד שהכוח החיוני אשר יעקב התפעל מזה. כי ראה ופחד, הוא מרגיש את החשש. וההרגשה הזאת עדיין היא שייכת למושג אשריה והפכה תמיד, כדי לא להיות מקשה ליבו ייפול ברעה. צד אחד. אבל מה אומר המושג הזה, אשר אדם מפחד תמיד, בהקשר למקשה ליבו ייפול ברעה? שכל מה שנאמר לגבי המושג פחד, פירושו זהירות, אחריות, קריאת תמונת מצב בצורה נכונה. אבל לא יותר מזה. כי עכשיו השאלה הגדולה, מה אתה עושה עם הסכנה הזאת? אתה נמלט, אתה משתתק, או אתה מסתער. אומר אברבנאל, זה הסעיף השלישי, אחרי זיהוי הסכנה, ואחרי החוויה של הסכנה. עכשיו מגיע שלב ההנהגה. עם כל זה, אומר אברבנאל, שכלו המנהיג את הכוח המתעורר אשר לו. יש בתוך הנפש סוגיה של הנהגה, לא כלפי חוץ, לא ביחס לאחרים, ביחס לעצמו. כמו שראוי לבעל המעלה, לקחת את עולם העקרונות שהוא מאמין בו, ועל פי זה לבנות את נטיות הנפש שלו, לכוון אותם. גער בו על פחדו, כמו לומר, השתלט על הפחד, והתאמץ והלך לקראת אחיו. שבתוך כך גם אולי אומר לנו אברבנאל, זה לא רק הכרעה של הנהגה, מה אמיתי לעשות, אלא זה מה אמיתי לעשות בלי אבל. ואדם בעצם, כשהוא מזהה את הסכנה ומזיעה אותה נכון וגם חשש מפניה, עכשיו הוא מסתער עליה, הוא נערך אליה והוא מסתער עליה. אומר לו רבי שמעון ברב יוסי, ההוא בדברי תורה כתיב, למשל, כך אומר רש"י את החשש שמא תשכח לימודך. אז מה אתה עושה? אתה חוזר, אתה משנן, אתה מסכם, אתה עושה כל מיני אמצעים כדי שלא תשכח. זה כל מה שכתוב בפסוק אשר אדם פחד תמיד. אבל אם תלך לפסוק בישעיהו, הפסוק בישעיהו אומר, פחדו בציון חטאים, מפני שהוא אומר, רעדה חזה בחנפים. אנשים רעדו, מתי הם רעדו? אומר הנביא ישעיהו, זה היה ערב מלחמה עם משהו, עם אמריקה, עם אירופה, עם איראן, מי יודע מה יהיה, מחר מחותיים. עובר רעד בין אנשים. למה? מה הם שואלים? הם אומרים, מי יגור לנו אש אוכלה? מי יכול להתמודד מול אמריקה? או מול מעצמה אחרת? או מול השור? וכיוון שאין להם על מי לסמוך, גם הם לא ידעו את השיר אין לנו ישען אבינו שבשמיים, אז הם רועדים. מה משמעות הדבר? הפחד שיתק אותם, הדמיון השתלט עליהם. יצא נוסע באזור חלוצה, הכנסת ספר תורה ליישוב שהוקם לפני 6 חודשים, יישוב שלומית. כמה משפחות צעירות החליטו לעשות מעשה. אתה שומע ברדיו אומרים ככה, אנחנו מצפים ללילה מתוח. מה אתה, במה אתה עוסק? בצפי? מה אתה יודע מה יהיה? תגיד, יש פה יישוב, יש שם הכנסת תורה, זה לא נורמלי. אנשים שמחים. תדבר על דברים חיוביים ותן כוח לאנשים. למה אתה מועיל כשאתה אומר שאתה צופה לילה מתוח? אתה הרי לא מתכוון לישון במקלט. אתה גם לא גר שם. למה אתה מטיל מורך בקרב האנשים? מצב מסוכן הוא לא מצב משתק. את השיתוק המציא מי שהחליט שאין לו כוח להילחם. למה אין לו כוח להילחם, אומר הנביא ישעיהו? למה רעדה אוחזת אותם? למה הם נקראים פחדו? כי הם חטאים. עולמם המוסרי הוא חדש. ועל כן מיד אומר הנביא, אתם רוצים לדעת איך להתמודד מול השור? אז אומר הנביא, מואס בבצע מהשקות, אותם אוזניו משמוע דמים, לא מוכן לשמוע לשון הרע, לא מוכן לקרוא עיתון, עד שהוא לא יהיה נקי לגמרי מלשון הרע. אם יש לו כוח מוסרי, הוא יוכל להסתער על הסכנה. ולכן אתה התלמיד, אומר רבי ישמעאל, אתה אדם חוטא. למה? כי אני רואה שאתה מפחד. כל עוד אתה זהיר, כל עוד אתה אחראי, כל עוד זיהית סכנה ואתה נערך אליה, למה צריך לראות את זה? אם אתה רואה את משמע, הפחד משתק אותך. זה רק בגלל חולשתך המוסרית. אתמול היה יום זיכרון לזכר הקרב בחברון לפני 9 שנים. נהרגו שם 12 גם לוחמים וגם אזרחים, כיתת כוננות שהצטרפה לקרב, שזה לא מובן מאליו. אנשים יכלו להישאר מאחור, יכלו להיות משותקים מהפחד, ולא היו משותקים. ובתוך הקרב הזה נפל מפקד חטיבה, אלוף משנה דרור ויינברג. הוא, כשהוא הגיע לחברון, פגש צבא משותק, צבא רועד, ממוגן, משובלל, אין קרב מגע, אין שום חתירה למגע, אין מלחמה בטרור. גבעה, אבו סנינה, ממש משקיפה על היישוב היהודי בחברון, יורים שם ערבים חופשי. אין דין ואין דיין. עוד מיגון ועוד שק חול ועוד משהו, צבא משותק. מעליו מפקדים שבויים באיזושהי תפיסה שהייתה נקראת לפנים פעם הסכמי אוסלו, הסכמים קרים מאוד שבאים מנורווגיה, שהם הניחו איזו הנחת יסוד שאת הביטחון באזורים האלה בעצם יהיו אחראים הערבים. מה יעשו היהודים? הם התמגנו, החיילים התמגנו. מתחתיו אנשים משותקים, מעליו אנשים משועבדים. והוא מה? איש גיבור. לא בכוחניות שלו. לא בזה שהוא בא ומכריז הכרזות ותולה שלטים, מה הוא חושב על הערבים. ואחר כך מתנצל שדבריו הוצאו מהקשרם. הוא לא עסוק בכלל בזה. הוא גיבור. למה? אומר בן זומא פה בפסקה 4. יש הגדרה לזה בדברי חז"ל. איזה הוא גיבור? בשורה השנייה בפרקי אבות, פרק רבי. הכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. לפי הראשונים, ערך אפיים הוא כבר מצב מסוים של איזושהי שליטה עצמית, לא מלאה, כי מדובר באדם שרוצה לכעוס, אבל מתאפק ומבליג. גם מדרגה כזאת כבר יש בה איזו עדיפות מסוימת על גיבור. מפני שהמישור של ההתמודדות בתוך הנפש הוא יותר קשה מאשר להשתלט חיצונית, כוחנית, על מישהו מבחוץ. שבשביל זה צריך כוח פיזי ואולי קצת מחשבה יצירתית וזהו. והפסוק ובעקבותיו אולי גם המשמעות של בן זומא נכנס לעוד שלב, מושל ברוחו מלוכד עיר. כשדרור מגיע לחברון, הוא אומר למתיישבים, אחינו היהודים, אני לא הנציג שלכם, אני לא משועבד לכם, אני לא איש ימין שבא לעשות סדר, סוף סוף הימין מתחיל לשלוט. הוא לא היה שייך בקטנות הזאת בכלל. הוא אומר, יש לי אחריות על העיר הזאת. בעיר הזאת היא עיר שלנו, של מדינת ישראל, של עם ישראל, של יהודים. על כן מחובתי להגן, מחובתי להילחם בטרור. ולא פחות מזה, בלי אבל, אין בנפש שום שניות. ברור לו שזה חלק מתורתו וחלק מאמונתו וחלק מידותיו, הוא אחראי על הערבים בחברון. על בריאותם, על פרנסתם, על יכולתם לחיות. זה חלק מהאחריות שלו, זה חלק מהגבורה שלו. כובש את יצרו. אולי יכול להיות שהיו לו חשבונות אחרים, הוא כובש את יצרו. כיוון שכך, בגלל אחריותו, הוא נלחם בטרור. הוא מאמין שהטרור הוא סכנה לעיר, לא רק סכנה ליהודים. אז בלי משא פנים, הוא מבין. שתפקידו להגן על העיר. אי אפשר להגן על העיר עם צבא משותק. מה עושים? איך עוזרים למערכת שלמה להתגבר על השיתוק שלה? להתגבר על הרעד שלה? עושים שני דברים. במקביל, כיוון שבנפש שלו שני הדברים היו מחוברים, כך הוא גם פועל. הן כלפי מפקדה והן כלפי חיילה. הדבר הראשון, הכי משמעותי, זה נבואת ישעיהו פרק למד ג', כלומר, עולם מוסרי. להבין זכותנו על הארץ הזאת, להבין חובתנו המוסרית לשבת בה, להבין חובתנו ללחום ברשע שמנסה לעקור אותנו, ולהיות מאמינים בצדק שעליו נלחמים. בלי הכרזות גדולות, בלי שלטים גדולים. באמונה פנימית שמשודרת ומוקרנת, היא לא דוחה, היא לא מרתיעה אחרים, היא לא שייכת בכלל לוויכוח בין ימין ושמאל. משהו אמיתי שלא עומדים בפניו. ב-30 לנפילה בקרב, דיבר מי שהיה אז אלוף פיקוד מרכז, והוא, משה קפלינסקי, הוא הכיר טוב את דרו. והוא אמר שמשך השנים, כל פעם הוא ניסה להבין מאיזה עולם רוחני מגיע דרור. היום כל העולמות הרוחניים הם קווים, הם הרים, הם דברים בולטים. פעם הייתה הרבה יותר צניעות, הרבה פחות הכרזות על אחרים וגם על עצמנו, קצת יותר לימוד, יותר העמקה. אז אומר האלוף, לא ידעתי מאיפה הוא. אבל הדבר הזה ניכר בו. אחרי הקרב, אחרי התוצאות הנוראיות שלו, מאוחר בלילה, הוא אמר, אני רוצה לדעת מה הדבר האחרון שדרור עשה. הלך לחדר שלו, ללשכה של המחת. ועל השולחן היו שני ספרים פתוחים. זאת אומרת, זה ברור כשדרור למד בהם. ומשם הוא יצא לקרב. ספר אחד, ספר אורות של הרב קוק. יכול להיות שאם זה היה היום, הוא היה קורא ספרים אחרים על הנפש, על הפרט, על זרימת החיים. אבל אז הוא לא היה יכול להיות מחת חברון. אז הוא קרא ספר אורות. קצת מוזנח היום הספר הזה, קצת פחות נקרא, קצת פחות נלמד, פחות יש לו הילה. אבל הוא מברר את יסודות הגבורה בדור הזה. כלומר, לאיזה מערכות, לאיזה מעגלים הנפש היא קשורה, ומה חובתה. ולא רק מה זכויותיה, ולא רק מה חוויותיה, ולא רק מה ההתרגשויות שלה, אלא מה האחריות שלה, בשביל מה היא באה לעולם. אומר האלוף, קצת, אני לא קראתי את הספר, קצת קראתי פה ושם עמודים, בספר השני, ספר של הרב אבינר, טל חרמון, על פרשות השבוע. משם יצא דרור. וההקשר המוסרי הפך אצלו להיות הבניין של הנקודה השנייה. הוא יעורר את האנשים להילחם. הוא ישדר אמון ביכולתם לא להשתתף. הוא לא עוסק בכתרוגים. הוא לא סופר חולשותיהם של ישראל. להפך, מאמין באנשים, והוא נלחם. וכשאנשים רואים אותו בראש הכוח, לא פעם, לא פעם. כשאנשים רואים אותו, כשהוא מסתער, בלי שיתוק. בלי ללבוש דברים שיגנו עליו וימגנו אותו. כי הוא הבין דרור שהסכנה שהייתה אז, כתוצאה מהרבה מרכיבים, היא סכנה לאומית. כשצבא הוא משותק, אז שום תפקיד הוא לא יכול למלא. אז הוא הבין שהוא צריך להציל, שהוא צריך להפיח רוח. אי אפשר להפיח רוח בדרשות. אז הוא הראה לאנשים שאפשר להסתער בלי מיגון. מתוך דעה צלולה, הוא לא הקשה ליבו. הוא לא זזל לסכנה. הוא לא התעלם ממנה. הוא הבין את המרחב של הסכנה, והבין בתוך כך איך לפעול מה. כתוצאה מזה, הוא הזיז את כל צהל. מפני ובעצם ביסוד העניין של הנפש, גם כשיש רעד, הנפש היא לא מקולקלת. אולי חברו להם כל מיני יסודות חיצוניים ליצור את אותה השתתקות זמנית. האנשים מסוגלים להיות גיבורים, אם יאמינו בהם. אז אתמול עמד חייל שלו, של דרור, שהיה מפה אצלו בגדוד, והיום הוא, האיש הזה, הוא מפקד חטיבת יהודה, עומד ליד הקבר של דרור ואומר, אנחנו ממשיכים את הדרך שלך, כי אתה האמנת בנו. כשאתה לומד את יעקב אבינו ואתה רואה, אדם גדול המעלה, התגבר על חששותיו, והסתער, אתה מזה תלמד להסתער. לא תחקור למה יעקב אבינו כתוב עליו העירה, אלא תברר בתוכך את כוחותיך להתגבר על החששות, להמשיך בדרכו של יעקב אבינו. אתה תשאל את הפסוק, מה אתה צריך לתקן כדי שלא תרעד, כדי שהדמיון לא ישתלט עליך. מתוך כך, גיבור הכובש את יצרו, הוא בעצם מתמודד כראוי עם חולשותיו. זה מה שאומר בן זומה. הוא בן זומה שהכין אותנו לתקופה שנקראת חבלי משיח. צד המשנה פה בפסקה 6, אנחנו יותר מכירים אותה בהקשר של פסח, של הזכרת יציאת מצרים. ובן זומה לומד מהפסוק, למה תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. חכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך, להביא למות המשיח. המילה כל לא מלמדת לילות לפי חכמים, אלא מלמדת להביא למות המשיח. בגמרא נמשך הדיון. אם בן זומא אומר לחכמים, הרי לפי הפסוקים בירמיהו, לא מזכירים בכלל יציאת מצרים למות המשיח. בפרק ת' זין ובפרק כ' ג' כתוב, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי מחי השם אשר אליו אשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה. אז הם אומרים לו חכמים, לא תעקר יציאת מצרים מקומה, אלא שתהיה שיעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תופל לו. אז לפי בן זומה, אפילו לא יזכירו את יציאת מצרים. אומר המרץ חיות, למה? כי יציאת מצרים זאת הייתה לידה של נשמה של האומה. אז נכון שלידה זה נס, אבל זה נס שנעשה במסגרת העולם הזה. אבל היציאה חזרה מהגלות אחרי 2000 שנה היא נס שאין בעולם הזה. היא תחיית המתים. אנחנו כאומה נקברנו בחוץ לארץ. הרעיון הלאומי הוא נגנז לגמרי. ועכשיו הוא נולד מחדש בתחיית המתים, זה פלא שלא הייתה כדוגמתו. אז הוא מאפיל על יציאת מצרים. אתה יכול להבין מזה שתהיה תקופה גדולה, שתחיית המתים, אתה יכול להתפעל מזה. אומר לך במשנה בן זומה, תדע לך, כשהחיים נולדים מחדש, יש שני מסלולים. השאלה היא מאוד גדולה, לאן החיים האלה זורמים? מה ישלוט בהם? מה יכוון אותם? מה יקבע את סדר העדיפויות שלהם? למשל, איזה הוא חכם? מי זה חכם? כל בן אדם יודע מי זה חכם. זה שנות לימוד, זה תארים. עוד מעט, בכל משרד החינוך, בכל רחבי המדינה, יהיו לא רק תלמידים חכמים, ולא רק מורים חכמים, כיתות חכמות. טוב, מה זה כיתה חכמה? יש קירות ויש לוח. לא, אחי, אתה פרימיטיבי. יש דבר כזה, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש דבר כזה נקרא מחשבים. אז לכל תלמיד יהיה מחשב. ובעצם המורה, הוא ילמד דרך מחשבים. ויכול להיות שבהחלט יום בהיר אחד יגידו לו התלמידים, תשמע, אחינו, אנחנו מסתדרים מחשבים בלעדיך, לך לחדר מורים לנוח. זה יכול להיות. כיתה חכמה, מהפכת תקשוב, מחוזות שלמים משרד החינוך, אסור להם להשתלם במשהו אחר. למורים, רק השתמרות במחשבים, משהו, עוד מעט נגיע להיות המדינה הכי חכמה במזרח התיכון. בשביל זה לא צריך בן זומה? לא צריך משנה פרקי אבות. אומר לך בן זומה, אני מחפש הגדרה אחרת. בנפש, אתה אוהב חוכמה? אתה מסור לה? איך נדע? יש לך תארים? מה זה אומר על הנפש? לא אומר כלום. אומר בן זומה, אני אגיד לך, תיזהר מחיצוניות. חוכמה זה מי שלומד מכל אדם. בשביל ללמוד מכל אדם צריך להיות מוכן להקשיב. להקשיב זה אומר שהבן אדם שאומר מולך, אומר סברה, אל תגיד הזוי. תקשיב. יכול להיות שהוא טועה, תתקן אותו. אבל יכול להיות שאתה יכול ללמוד ממנו משהו. אתם לא מכירים את היצר הזה, אבל יש דבר כזה נורא שנקרא אגו. הוא מאוד מפריע להקשבה. כי זה דבר מתמטיקה פשוטה, כשאני מקשיב, אני לא מדבר. אז איך ידעו שאני קיים? כשאני מדבר, יודעים שאני חכם. כשאני מקשיב, חושבים שאין לי מה להגיד. תעשה ניסיון. בכל דיון, בחברותה, בשיעור, בקבוצה, בחבורה, באיזשהו פורום ציבורי, תתחייב בנפש שלך, אתה מדבר אחרון. אתה לא מדבר לפני אנשים אחרים. מקשיב לכולם, כולם מסתכלים עליך ברחמים. למה אתה לא אומר איזה דבר חוכמה? אתה רוצה להקשיב. בסוף תישאר דקה, אתה תראה. מה שתגיד בדקה שווה כל השעתיים שהיו קודם. למה? כי אתה יכול מתוך ההקשבה פשוט להציע איזשהו סיכום שבו יש מקום לפלויני ב-10% ולאלמוני ב-20% ולאט לאט התמונה מתבהרת. פשוט אתה אוהב חוכמה, אז אומר רב חיים וולוז'ין, תאהב את האמת יותר ממה שאתה רוצה לבטא אותה. ולכן אם מישהו יכול להיות שהוא חשף זווית מסוימת באמת שאתה לא גילית אותה, תקשיב לו. אומר בן זומה, עכשיו אנחנו הולכים לבנות 4 עצות לחבלי משיח. אדם אומר היום, ברך אותי, ברך אותי, תגיד לו, תלמד את המשנה פרקי אבות, פרק ד' משנה א'. זה אין ברכה יותר גדולה מזה. 4 עצות מאוד ברורות, ליישם אותם לוקח סדר גודל 120 שנה. בסדר, נולדנו בעולם הזה בשביל לעבוד, בשביל לעמול, לא בוער לנו שום דבר. סידרנו את סוגיית החוכמה, הוזכרה קודם סוגיית הגבורה. איזהו גיבורות, מקווה שתיצאו. כמה יכולה חברה ישראלית להתעסק בחיצוניות? חושבים שתפסו נשיא על עבירות. ברור שכשאדם חוטא, הוא חייב להיענש. מישהו באמת רוצה לתקן בשורש את סחף היצרים? זה שאתה שם בכלא נשיא, בזה פתרת את הבעיות של החברה הישראלית. רצית מישהו מסוים וזהו. מי שקרא קצת עיתונים, בהתפעלות על שלטון הצדק, שסוף סוף שמו קץ לכל צרותינו. כשאתה מסתובב במשרדי ממשלה, מקומות ציבוריים, אתה שואל את עצמך, אם האנשים האלה היו יודעים שגיבור זה כובש את יצרו, היה אוויר נקי. מישהו בכל הדיונים, בכל הפרשנויות, בכל הצילומים, איך הוא נכנס לדלת של המכונית לפני שהוא נכנס לדלת של הכלא. אני אומר, חבר, בוא נעצור. בוא נשאל את עצמנו איך אנחנו מייצרים חברה עם פחות יצרים, עם פחות סחף חיצוני. נתקן מהשורש. אומר בן זומה, זאת תהיה נקודת המאבק. לא בין מחנה למחנה, בתוך האדם עצמו. מה שולט? מה חשוב? או ממילא, הגבורה שעליה מדבר מזומה, היא לא בהכרח או לא בתחילה גבורת שדה הקרב. היא ערך הפעים. היא מושל ברוחו. חברה שעוסקת בגירויים, חברה שהפרסומות שבה מנצלות את הנשים, היא לא יכולה להיות צבועה ולהגיד שמה שמטריד אותה זה הדרת נשים. היא צריכה להגיד שמה שמטריד אותה זה ניצול נשים. זה הדגשה אחרת לגמרי. אם מחפשים גבורה, אם מחפשים חיצוניות משתלטת, אז דנים בחיצוניות. ואז בכלל לא מקשיבים. אדם נהיה אויב הדמוקרטיה בשתי שניות. תראו מה עושים לרמטכ"ל, אמר איזה משהו. מה, איזה אחריות יש לכתפיים של הבן אדם הזה? מה הוא צריך להתמודד? זה קיצוץ כנפיים כזה דבר. זה דיני נפשות. השאלה אם הוא יהיה גיבור או לא. אומר בן זומה, זהו השיר, השמח בחלקו, שנאמר, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, טוב לך לעולם הבא. שואלים רופא מתמחה, נו, איך ההרגשה שמנצחים? הוא אומר, בענווה, בסוג כזה של מאבק, אין מנצחים. יש רק מפסידים. עשירים, אומר בן זומה, זה שמח בחלקו. הגדרה היום לאושר בעין היא הגדרה אחרת. כל מיני מינוחים, עשירון עליון, עשירון תחתון, כל מיני ניפוחים של מצב של אדם, בגלל שיש אחרי המספר אחד כמה אפסים בחשבון שלו. יכול להיות שכולו אפס גדול. השאלה איפה עולמו המוסרי? איפה הוא מתנדב? איפה הוא עוזר? ולא השאלה מה הוא מרוויח. הוא אומר בזומה, זה כבר יהיה בשלבים המתקדמים של חבלי משיח. שיש עצמאות במדינה כמה, זה לא רחוק, זה 60 וכמה שנים. איך יכול להיות שהסוגיה של הכסף תפסה כזה מקום? דאגות? מה אתה דואג מזה שאין לך כסף? מה אתה נאנח? יש מצב כלכלי מסוים, הוא צריך להתמודד איתו. אומר אור החיים הקדוש, התורה בשמיטת כספים אומרת, יהיה בך אביון מאחד אחיך. לא אחד, מאחד אחיך. אומר אור החיים, זה לא שאלה כמותית בכלל. אחד הכוונה מיוחד. אל תמדוד אנשים. לפי מצבם הכלכלי. חזל, לפני שהתעוררה מחאה חברתית, אמרו, יזהרו בני עניים, שמהם תצא תורה. אמרו, אל תסתכלו על המצבים הכלכליים שלהם. אומר המאירי, החידוש הגדול של הגמרא בנדרים בדף א', מה זה יזהרו בני עניים שמהם תצא תורה? זה חידוש כלפי בני עניים. תאמינו בכוחכם. ואל תתלו בסוגיה הכלכלית את השאלה אם אתם יכולים או לא יכולים. זה שאלה פנימית. שמח בחלקו, אומר רב צדוק מלובנין, איך יודעים שאדם הוא שמח בחלקו? היום המון המון דברים קשורים לשמחה, עבדו את השם בשמחה, שמחה, שמחה. איך נדע אם השמחה היא אמיתית? אם זה מה שהשם רוצה. שמח בחלקו, אומר רב צדוק מלובלין, קיבלת חלק, תשאל את עצמך, למי אתה צריך להעביר אותו? תעזור לכם. אז נדע שאתה שמח בחלקך. זה בהפוך על הפוך. כי אתה שמח בחלקך, יש לך. ולמה יש לך? כי השם נותן לך. ולמה השם נותן לך? בגלל שאתה צריך לתת. למי שחיפש היתר לאחוז קטן של גאווה, אין בעיה, יש לו. מה האחוז? שמינית שבשמינית. זה מותר. כך אומרת הגמרא מסכת סוטה בדף ה'. אתה יכול 1/64 להיות גאוותן. צריך לעשות בחישובים כמה אחוזים זה. אתה יכול. אבל אם אתה קורא את הפסוק של יעקב אבינו, אדם בסדר גודל כזה אומר, קטונתי מכל החסדים או מכל האמת. איך זה יכול להיות? מה הוא אומר? קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, אבל 1/64 אני בסדר. אומר הגאון מווילנה, מי אמר לך שבשמינית שמינית זה אחוזים? אולי שמינית שבשמינית זה הפרשה השמינית בספר בראשית, שזה פרשת וישלח, והפסוק השמיני בפרשה השמינית, שזה הפסוק, קטנתי מכל החסדים, מכל האמת. זה מותר לך. מה פירוש? אמרת גאווה. מותר לך להגיד כלפי עצמך וכלפי הקדוש ברוך הוא, עוד לא עשיתי מספיק. זה מותר לך. תכיר בערך עצמך, שהרב קוק אומר, אין בזה שום סתירה לענווה, מתוך שאתה מכיר בערך עצמך, תתבע מעצמך יותר. אל תחלק מחמאות לעצמך. יעקב אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע שעוד לא עשיתי מספיק, תן לי את ההזדמנות לעשות. וזה נותן לו את הכוח להיאבק בלילה הוא. לא עם הסב, עם השר של הסב, עם הכוח הרוחני של הסב. להיאבק ולנצח. שהוא נשאר לבדו, אומר המדרש, זה כנגד הפסוק בישעיהו, נשגב השם לבדו. הביטוי הזה מופיע פעמיים, בפרק ב' בישעיהו. והוא פרק שמפסוק ו' עד פסוק כ' ב', כולו עוסק בריסוק הגאווה בחבלי משיח. אומר הנביא ישעיהו, ונשגב השם לבדו. מה פירוש הכוונה? לא יישארו בארץ אנשים. מה הכוונה? אומר הנביא ישעיהו, כיוון שהסוגיה היא סוגיית הגאווה, אז השאלה של הלבד היא לא השאלה הכמותית. היא אומרת ב... מישור השאלה, מי הריבון? מי אחראי? מי נותן לך כוח לעשות חיל? זה רק אלוקים. אין אחר. לא בית המשפט, לא הדמוקרטיה. כל האלילים של הדור שלנו, הם לא אלוהים. הם כלים שצריכים לנקות את עצמם כל הזמן. זה שהם יגנו על עצמם מכל ביקורת, או מכל רצון לתקן, לא יעזור להם כלום. עם ישראל ראוי לו מערכת משפט אמיתית ומערכת שלטון אמיתית, ואי אפשר לחפות ואי אפשר להסתיר צורך בתיקון על ידי שכל מילה שלישית תהיה דמוקרטיה. זה רק יוצר זילות של המושג הזה כשלא מוכנים לברר אותו. זה מה שאומר הנביא ישעיהו, לבדו נשגב השם לבדו, הוא יהיה העליון היחידי. אומר רב קוק באורות האמונה, באמת זה מפחיד את האדם המודרני. שהוא חושב ששם החיים שלו זה גאווה. עכשיו אומרים לו, זה הולך להתברר. כשאתה טועה, זה מפחיד. אדם רועד מההשתלטות של הכוחות, כל מיני מילים יש לזה היום, שבאו לדחוק את האדם המודרני, החופשי, הריבון ושאר המינים. אבל הסוגיה של הגאווה והענווה, אומר בן זומא, היא סוגיה פנימית של הנפש. היא לא קשורה לשאלה של עמדות ומחנות ומי נגד ומי בעד. היא לא בריאה לנפש הגאווה. משהו צריך לברר את זה. והנביא ישעיהו מדבר על כך. ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואלילי זהבו. משמע מהמלבים ישליך האדם את האלילות מכסף. זה הולך לקרות בחבלי משיח. כיוון שכך, בהמשך של הפרק כתוב, חידלו לכם מן האדם, סוף פרק ב' בישעיהו. חידלו לכם מן האדם אשר נשמע באפו, כי במה נחשב הוא? כמו לומר, לא נחשב כלום. אומרת הגמרא בסוטה, בדף ד' יש ארבע שיטות, מהי חומרת הגאווה? השיטה הראשונה אומרת, רבי יוחנן אומר בשם רשב"י, כאילו אדם שהוא גס רוח, הוא כאילו עובד עבודה זרה. עד כדי כך. כי התורה והכתובים משתמשים באותה מילה, מילה תועבה, לעבודה זרה ולגאווה. רבי יוחנן בשם עצמו אומר, כמו כופר בעיקר, שכחת את השם אלוקיך. לשכוח מי הנותן כוח לעשות חי. רבי חמא אומר שגאווה קשורה לעריות, היא קשורה לשחיתות בתחום היצרי. ובעצם אדם מתרגל למחשבה שהוא הבעל הבית והוא יכול לעשות הכל. הדבר הרביעי אומר אולה. מה שכתוב חידו לכם מן האדם אשר נשמע באפו כי במה נחשב הוא, אומר אולי אל תקרי במה, אלא במה. כבר הייתי קרוב לענווה, כבר אמרתי מי זה הבן אדם או כלום, אומר לאולי, לא, לא זאת כוונת הפסוק. חידלו לכם מן האדם, באמת תפסיקו להתגאות. אבל לא בגלל במה נחשב, הוא נחשב. יש לו כוחות, יש לו כישרונות, יש לו גבורה, יש לו חוכמה. הוא לא מפסיק להיות נחשב, אבל הבדל גדול יש. הוא יורד מהבמה. על הבמה יש רק אחד. תחשבו איזה מהפך צריך לעבור העולם. מי להיות על הבמה ולרדת ממנה. מהפך גדול. אומר בן זומא, אל תתפלאו אם בחבלי משיח המתח בין העולם החיצוני לבין הנקודה הפנימית, הוא יגדל מאוד. כי זרימת החיים תביא את החיצוניות. וקליפותיה של החיצוניות, הן נראות יותר חזקות, יותר מבריקות, יותר מפתות. עומד מול זה, לא נשק. לא יורים על היצרים. לא מגרשים חושך עם מקלות. צריך להדליק אור. צריך לגלות מה יש בתוך הנפש של האדם. אומר יעקב אבינו, קטונתי מכל החסדים, כל האמת. איך חכם, אחד מחכמי ישראל, אחד מהראשונים, רבי משה מקוצי, הוא חיבר ספר מצוות, את כל הפרטים, את כל העקרונות של המצווה, הוא כתב 63 מצוות לא תעשה. והלך לישון, לפני שהוא כתב את ה-64. בחלום הלילה הוא חולם חלום. אמרו לו בשמיים, אתה שכחת את המצווה העיקרית. מה המצווה העיקרית? פסוק בספר דברים פרק ח', אשם אליך, פן תשכח את השם אלוקיך. אומר, אני שוכח? אני כותב 63 מצוות. איך זה יכול להיות? תעורר בבוקר, הלך לפסוק. ראה מה כתוב שם. אשם אליך, פן תשכח את השם אלוקיך. למה? בתים טובים אתה בונה, מגיע להישגים, יש איזה כל מיני שמות היום, ואז מה קורה? ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אומרים הראשונים, מרן ואברבנאל, כפי שרבנו הרב ציודה היה מביא אותם, שאין שלילה במשפט הזה, זה לא כתוב, אל תגיד בלבבך, תגיד, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. ואז פסוק המפתח אומר, וזכרת כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חי. הזיכרון או השכחה. ואז הוא אמר, המקור לאיסור גאווה מהתורה, זה הפסוק, שם לך, פן תשכח את השם אלוקך. זה לא שאתה לא מאמין, לא דתי, או כל השמות החיצוניים. אבל אתה לא נותן משמעות לעובדה, שאתה זוכר שהשם הוא נותן לך כוח לעשות חי. אתה ממשיך לרעוד, או אתה ממשיך לכעוס, או כל שיעבוד אחר לחיצוניות. ראו את הפסוקים בספר עובדיה, אותו אנחנו קוראים בהפטרה של השבת. ברור גדול, ברור נוקב, על כל מערכת היחסים עם עשיו. אומר הנביא בפסוק ג' בפסקה 3, זדון ליבך אישייך. באיזה מובן הוא מפתה אותך, הנחש אישייני והאוכל, אומר בליבו, מי יורד יני ארץ? אם תגביע כנשר ואם בן כוכבים שים כניך, משם הורידך. יום השם. זה לא קורה תוך יום, לא קורה תוך יומיים. אבל הבעל הבית האלוקי הולך לעשות סדר. וזאת תהיה תוכניתו. ישים את בעלי הגאווה במקום. ממשיך הנביא, מברר איפה הקלקול הגדול של עשיו, איך נחפשו עשיו, פסוק ו', נבעו מצפוניו. הוא לא תמיד, עשיו לא תמיד מגלה את עומק שנאתו ליעקב, לעתים הוא מסתיר. וזה נחשף, לפי הפסוקים י' י' א', זה נחשף בבית ראשון, לפי חלק מהפרשים זה נחשף בבית שני, השנאה של עשיו. עד כדי על ירושלים ידעו גורל. מה יעשה כל כדור הארץ עם גשר של 20 מטר בירושלים העתיקה, גשר המוגרבי? הם לא ישנים בלילה. עוד מעט אומרים הערבים שכוח הדמיון שלהם ידוע בהשפעתו על הדיבור ועל המחשבה. עוד מעט הם יעבירו טנקים דרך הגשר הזה אל הר הבית, כדי לכבוש את הר הבית. והעולם כולו מזועזע, וממשלת ישראל על המדוכה, נשפר שם את הגשר הזה, או לא נטריד ולא ניגע בו. על ירושלים ידעו גורל. מסביב, 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 הכל עשה חדת. על ירושלים. זאת הנקודה, מקור הפנימיות בעולם. הפנימיות לא נמצאת, לא בברוקלין, לא בליטה, לא בתימן, לא במרוקו, לא באומן, לא בברוקלין ולא בשום מקום אחר. בירושלים נמצאת הפנימיות. יש כאלה שמבינים את זה, בתת מודע שלהם לפחות. על זה הם נלחמים. אומר הנביא, בהר ציון תהיה פלטה, והיה קודש. ירשו בית יעקב את מורשיהם. בסוף בסוף בחבלי משיח, במלחמת גוג ומגוג, כל מי שנשאר שותף במערכה. אין מנוחה, אין גימלים, אין פטורים, כולם מגויסים. למה? והיה בית יעקב אש, בית יוסף לאהבה, ובית עשיו וקש, ודלקו בהם ואכלו. ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי אדוני דיבר. רק בשבת שעברה ראינו, שמענו. ברגע שנולד יוסף, אומר יעקב אבינו, אני חוזר לארץ. נולד מי שיצליח להתמודד עם עשיו. זה מה שכתוב פה, זה מה שרש"י מביא שם. בית יעקב אש, בית יוסף לאהבה, בית עשיו לקש. אנחנו לא מחפשים להרוג סתם. אין לנו צמאון דם. אין לנו 70 שמות נרדפים לחרב. זה לא התחום שלנו. בהצטיינות, אומר רב קוק. כשנצטרך נעשה. וכבשה אחת, אומר רב קוק, באגרות בין 70 זאבים, היא לא יכולה להרשות לעצמה להיות יפת נפש. יש לה אחריות מוסרית. עד כדי ולא יש שרית לבית עשיו. יש קשר עמוק בין עשיו לבין המלאק. עשיו בעצם הוא הסבא של המלאק. וזה אומר שהשורש המושחת בעולם לפעמים הוא מתנחל בלבבות של אומות העולם, מה שמכונה אצל חלק מהיהודים העולם הנאור. כשלא כל כך ברור מה הפשר המילה הזאת. וירשו את הנגב, וירשו הנגב את הר סעיר, והשפלה את הפלישתים, וירשו את שדה אפרים, שדה שומרון ובנימין. תראו מה הולך פה. דבר אחד מדבריך אחור להשוב ריקם. כולל שמות של אזורים. גלות החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צופת וגלות ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב. ואז אומר הפסוק האחרון, פסוק א', ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לאדוני המלוכה. המדרש בילקוט שמעוני, הוא אומר, זה לא מצולם בדף, ועלו מושיעים בהר ציון, כתיב, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו, שהלך יעקב לסעיר. אז מה? הוא אמר דברים לא מדויקים. בדף שקימנו בפסוקים האחרונים בפרק למד ג' שם מופיע הפסוק הזה. לפניו סוגיית העושר. והוא אומר עשיו יש לי רב אחי. ויעקב מה הוא אומר? יש לי קול. שמח לחלקו. מקיים דברי בן זומה. אומר לו עשיו, נשאה ונלך. בוא נהיה יחד. מה אומר העולם המכונה נאור היום? האירופאי ואמריקאי. אני יחד. למה תהיו שונים מאיתנו? אומר לו יעקב אבינו, אדוני יודע, ילדים רכים, הצאן והבקר עולות עליי. יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני את נהלה לאיתי. רש"י שם לב שהיה אפשר לומר את נהלה לאט. למה אמר כתוב לאיתי? אומר רש"י, לאט שלי. אתה יכול להגיד לי עשיו שאת הלאט אתה מכיר ואתה מוכן ללכת לאט. אבל תדע לך, מה שאתה מבין במושג לאט, זה לא הלאט שלי. יש לי לאט משלי. מציין רש"י לפסוקים בישעיהו בפרק ח'. ברור נוקב מאוד שהנביא ישעיהו אומר. כנגד העם. העם הזה מאס את מי השילוח. למה הוא מאס אותם? כי הם הולכים לאט. אומר לו יעקב אבינו, ואני אתנהלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי. יש לי הרבה משימות. הייתי אתמול באוהל של גלעד. נכון שגלעד שליט חזר הביתה ומשפחתו חזרה ליישובה, והחיים עמדו רגע מנגד, חזרו למסלולם. אבל יש עוד גלעד. גלעד השם מקום דמו. בנם של משה ויעל זר. בדלו לחיים ארוכים. גאלו הרבה מאוד אדמות בכל רחבי יהודה ושומרון. והקימו יישוב על שם הבן שלהם. ויש רצון להרוס אותו. ובדיוק באותם 5 מטר, על אותה מדרכה, בכיכר ברחביה, שאני לא מבין איך אפשר לקרוא לה כיכר פריז, לא ברור לי, שם במקום הזה יש אוהל, שכל אדם שבא לשם, הוא מחמם את הלב, שאז הם מרגישים שהם לא לבד. אז אומרת, האמא יעל, המשפט הזה, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. הוא מפחד מדרך ארוכה. אמרתי לה במחילה, לא חייבים להגיד מדרך ארוכה, אולי זה מדרך ארוכה. הוא לא מפחד ממלאכות. זה בכלל לא קשור לזמן. ממשימות הוא לא מפחד. אלה שניסו להחריב את היישוב היהודי בזמן הבית השני, אשדודים, אמונים, שומרונים, ערבים מעזה. לפי כל התיאור בספר נחמיה, אחרי שהם רואים שאין עם לדבר ביישוב היהודי, לא נכנע. בפרק ו' הם עוברים להצעות שלום. בוא נעשה הסכם שלום. ואז אומר להם נחמיה, אני לא ארד מהמלאכה שלי. זה גם טופוגרפית, כי הם רוצים להביא אותה לבקעת עונו, שזה בשפלה. אבל, אומר המלבים, גם מהערך שנקרא מלאכה, מהמשימה שמוטלת עליי. אומר לו יעקב לעשיו, הנפשות שלנו הן שונות, המשימות שלנו הן שונות, אין שום נקודת חיבור פנימית. יפת אלוקים ליפת, מקבלים דברים חיצוניים. פנימית אין שום נקודת חיבור. כנגד זה אומר המדרש בילקוט שמעוני, את מה ש... שמענו קודם. אז באמת מתי יבוא יעקב אל סעיר? אם מתי ילך אצלו, עונה המדרש לעתיד. שנאמר, זה הפסוק שמענו קודם, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הריסה, והייתה לשם המלוכה, לפי שנאמר כי יד על כסיה, שאין הכיסא שלם, כיסאו של הקדוש ברוך הוא, מלכותו בעולם. ולא השם שלהם, עד שיחרית זרעו של עשיו. אז הפסוק האחרון, את זה הוא אומר. ועלו מושיעים בהר ציון. קודם כל, למה כתוב מושיעים? לשון רבים. אולי לשון יחיד. מושיע. אומרים המפרשים, רד"ק אחד הראשוני, ביטוי מאוד מיוחד. משיח וחבריו. מי זה החברים של המשיח? על התואר משיח מתחרים היום הרבה. על התואר חברים של המשיח. זה שמענו. אני לפחות עד שראיתי את הרד"ק הזה, לא הכרתי את המושג. לעניות דעתי, יש המון אנשים היום שהם חברים של המשיח. הם מסתערים איתו. אין היום בן אדם שהוא יהיה הראש של כולם. זה דבר שצריך לצמוח. יש חבורה. יש אנשים שמוצאים נקודות משותפות ביניהם. ונותנים כוח אחד לשני. ומשיח לבד הוא לא יכול לפעול. יש לו חברים. כל פעולה, כל התנדבות, כל מסירות נפש, כל צדקה, כל חסד, כל גבורה, כל הקשבה, הם חלקים של כל מהלך צמיחת הגאולה. אז זה נקרא מושיעים. אבל איפה הם עולים? הרי מה אמר לנו ילקוט שמעוני? עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, וזה יקרה בחבלי המשיח, זה יקרה לעתיד לבוא. בסדר, אז למה לא כתוב אנו מושיעים בהר עשיו? מה הקשר בין זה שהם עולים בהר ציון לזה שהם שופטים את הר עשיו? ואולי באמת הנביא עובדיה אומר שהתשועה היא מה שישראל בונים בתוכם, בתוך הנפשות שלהם, בתוך חיי הציבור שלהם. זה המכה הגדולה לעשיו. זה ישפוט את הר עשיו. זה יעמיד אותו במקום. כי כל מה שהוא עשה, וכל מה שהוא ניסה, להטיש, לסכסך, לפגוע, להרוג, הוא לא הצליח. אבל לא רק שהוא לא הצליח. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. הכוח הפנימי הוא כוח בלתי נגמר. מסתערים ולא רועדים. מתמודדים עם הסכנה. אבל יש חוסן נפשי, יש חוסן מוסרי. אז המושיעים הם עולים בארציה. זה המקום שלנו. ומתוך כך הם שופטים. ומתוך כך, והייתה להשם המלוכה. מדרש כשהוא אמר, על פי הפסוקים בספר שמות, כי יד על כס יא המלחמה להשם בעמלק, על זה, בביטוי של מלחמה להשם בעמלק, שאין הכיסא שלם, זה בעצם אומר, שלהשם תהיה המלוכה רק כשיהיה ניצחון על עמלק. מה פירוש הניצחון הזה? אומרת הגמרא מסכת סנהדרין בדף כף, אמר יוסי, שלוש מצוות נצטוו ישראל כשנכנסו לארץ. המצווה הראשונה להעמיד להם מלך. ליצור מלכות, והפסוקים שהם המקור לזה, כי יד על כס יא. מלכות ישראל נקראת בספר מלכים, כיסא ישראל. מלכות ישראל נקראת בספר דברי הימים, כיסא השם. אמר הרב קוק, מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. הוא טבע את המושג, טבע בתת, את המושג כיסא השם ביחס למדינת ישראל. אבל הרב קוק, בוא תשמע קצת את ההנחות שלנו. בוא תקשיב קצת לפחדים שלנו. זה אתה חשבת פעם שהכל היה אידיאלי והכל היה אידיאליסטי, אבל היום השם ישמור. אומר הרב קוק, אתה רוצה להקשיב? תקרא את סוף הפסקה בפרקים שנקראים מאורות ישראל. אומר הרב קוק, ביותר הדבר צריך ביאור בימי חושך אלה. כשמסיבות חברתיות ומוסריות ותרבותיות, אתה מזווית מסוימת יכול להסתכל על המציאות ולומר זה ימי חושך. מושג של כיסא השם, של הופעת מלכות השם בעולם, זה מופיע דרך ישראל. רב שיעור בן יוחאי, הזוהר הקדוש, מירון, רשב"י, סגולות, ברכות, הכל נפלא. מה אמר האיש הגדול הזה? שכשהתורה בספר דברים פרק למד אומרת, ושב וקיבצך מכל העמים, באותו פרק שהרמב"ם קורא לו הפרק שמגדיר מה זה משיח, אומר רשב"י, כל מקום שגלו ישראל, שכינה גולה עמהם. כי יד על כס יא, כלומר, יש מלחמה מבחינת הקדוש ברוך הוא נגד עמלק, זה מתנהל דרך ישראל. כיסא השם זה כיסא ישראל. והמובן של כל המהלך שהקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו מהגלות, אז השכינה שבה, מהלך העצמאות של ישראל, נקרא בשפת הנביא מיכה בפרק ד' ממשלה ראשונה. אומר המלבים שם, עוד לא היה מלכות בדוד, יתחילו בשופטים. יש לנו ביקורת, מפה ועד הודעה חדשה, על חלק מהשופטים ועל חלק מהשפיטה, כלומר, על איכות ההנהגה. אז נתקן, נעזור לתקן. אבל עצם העובדה שיש שלטון בישראל, עצם העובדה שיש צבא בישראל, התורה היא לא עיינת לו, להפך. היא מתגלה דרכו. יש בתוך משפחה ברורים, נעשה את הברורים, נתקן אותם. זה לא עינות, זה לא שני צדדים. עלו מושיעים בהר ציון, בהר ציון. הכתוב יכל להגיד ירושלים, הוא אמר אותה בפרק הזה. ציון אומר הרב קוק, זה הנקודה הפנימית של הגאולה. והנקודה הפנימית של הגאולה מתגלית בלבוש הטבעי של הגאולה. משיח בן יוסף זה מי שמחסל את עשיו. כפי שכותב הרב סולובייצ'יק. איזה סטירת לחי מצלצלת נתנה הקמת מדינת ישראל לנוצרים. לתפיסה שכביכול הקדוש ברוך הוא עזב את ישראל. אתה מקטרג על מה שיש במדינה. לא טוב לך, לא מספיק לך. תחשוב אם אתה לא מחזק את עשיו. מה זה מלחמה לאשם בעמלק היום? אומרים היו תלמידי הגרא, עמלק וחבלי משיח. הוא מנסה לקלקל את המידות. הוא מנסה לסחוף לעמדה החיצונית. הנה, הסוף של המשנה בפרקי אבות. איזה הוא מכובד? תשאל היום מישהו איזה הוא מכובד. מה הוא יגיד לך? מי שמכבדים אותו. ומה אנשים עושים היום בשביל שיכבדו אותם? מה אדם מוכן למכור בשביל שיראיינו אותו ויצלמו אותו? ויראו אותו באיזה מקום? זה לא הכבוד, אומר בן זמה. זה כבוד חיצוני. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. עד כדי הפסוק בשמואל א', כי מכבדה יכבד, ובוצדה יקלו. היו אנשים שהם נוסעים בקודש, כהנים, שרתי השם במשכן השם בשילו. יחסית למדרגתם, יחסית לתפקידם, יחסית לאחריותם, הם עשקו אנשים בקורבנות. הם מנעו מנשים לחזור הביתה אחרי קורבן יולדת. אמר אלוקים לאלי הכהן אביהם, אין יותר כהונה במשפחה הזאת. כי מכבדי אכבד. מכבדי, אלה שמכבדים את הבריות, הם מכבדים את הקדוש ברוך הוא. ובזי, מי שמבזה את הבריות, מבזה את הקדוש ברוך הוא. כמה חיצוניות יש היום בכבוד. כמה כספים מושקעים בזה. זה כנראה איזושהי תחושה שמשיח קשור לכבוד. אבל הוא קשור לכבוד פנימי. מה שהרב קוק אומר במוסר אביך במידות ראייה, בערך כבוד. בגלל הפסוק בישעיהו פרק י"א, והיה מנוחתו כבוד שנאמר על, על, על המשיח. אומר הרב קוק, המשיח והגעתו מבשרים כבוד לכל אחד. אז מה עושה אדם שהתחיל כמוני? אני מרגיש שיש סוגיה של כבוד, אני הופך אותה לחיצונית, ואז אני אומר, כבוד שלי. אומר בזומה, זה לא מתאים לחבלי משיח. אם אדם כל מילימטר שואל את עצמו, מה יגידו עליו ומה לא יגידו עליו, ואיפה פרסמו אותו ואיפה לא, הוא לא מתפקד. תפקיד של הכלים החיצוניים, של המדידות החיצוניות, של הכבוד, הוא אולי לשיח את הדעת. אבל כמו שמי שמאמין הוא לא מפחד, כלומר הפחד לא משתלט עליו. כמו שמי שמאמין היצר של הכעס, של השנאה, של הייאוש לא משתלט עליו. כמו מי שמאמין העושר החיצוני לא משבש את דעתו. הוא עשיר כי הוא שמח בחלקו. והכבוד על אחת כמה וכמה. מי הוא זה מלך הכבוד? המלך שהוא בעצם מכבד את בריאותיו, נותן להם ערך, נותן להם מלאכות, נותן להם משימות. זה הקרב הגדול עם המלך. שהוא קרב בחבי משיח, הוא מוסווה. הוא לא בולט, הוא לא גלוי. לכן הוא יותר קשה. הוא קרב נפשי, הוא קרב תרבותי, הוא קרב מוסרי. אבל בעצם זה למדנו מיעקב אבינו. יש לו מלאכה, הוא הולך אליה. הוא מתייגע בה. הוא מסתבך בה. קשייו גדולים. אבל הוא לא נרתע. הוא לא רועד. הוא לא מתייאש. הוא ממשיך. עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. כשהמשיח יבוא, מכוח אבותינו, מכוח אמותינו, מכוח כל הדורות, אז הוא והחברים שלו, כל אלה שנשארו בדור חבלי משיח, מכוח אלה שלא נמצאים, והם ממשיכים בהסתערות. כל אלה. ולא בחינם, המדרש בילקוט שימונים מקשר את זה לנבואת זכריה, פי שניים, יקרתו יגבעו, והשלישית יוותר בה. השלישית זה גאולה שלישית. היא תהליך בלתי הפיך. תהליך קשה, תהליך מורכב, תהליך עם הרבה קליפות. ויעקב אבינו, תן בנו כוחות להבין שבעצם כל התיקונים שהמציאות צריכה להיות מתוקנת, זה יצמח מתוכנו. לכל מה שצריך להיות מתגלה בחבלי משיח, בני אדם שנרתמים, הם חלק מזה. אז עלו מושיעים בהר ציון, משימת הקודש שלנו היא בהר ציון. לחבר את הקודש והחול בצורה נכונה, בלי טשטוש ההבדלים ביניהם. לחבר בין הפרט והכלל, בלי טשטוש ההבדלים. לחבר אחים זה לזה, בלי טשטוש ההבדלים. תמיד להעצים, תמיד להעדיף, תמיד לשים במרכז את החשבון הפנימי. ורק מכוחו לתת למציאות החיצונית את המקום שלה. בסופו של דבר, גם העולם, גם עשיו, גם אמריקה, גם אירופה, בסופו של חשבון, יכירו את כוח מלכותך, יכירו מה זה עם ישראל בעולם, יכירו מה משתנה בעולם כתוצאה מישראל. ובמובן מסוים, גם בתוך ישראל עצמם, אני חושב שבצד כל השערות החיצוניות, שלעיתים נדמה שהם כביכול תופסות כותרות, עשייה יומיומית, כל אחד ואחת לפי המקום והתפקיד והאחריות, זה עיקר החברים של המשיח. זה לא אנש. זה לא כמות מסוימת שסוגרת את שעריה או מתבדלת או מתנסית. לכל אדם, עם כוחו, עם כישרונותיו, הוא חלק מהמהלך הזה. ולכן, לעניות דעתי, לכבד את הבריות, זה בוודאי, א', לא להיגרר אחרי כבוד חיצוני, אבל אני דעתי, זה גם לכבד את עצמך. לתת כבוד, כלומר, לתת ערך. לבטא את הערך. ואומר אבקו, כל שאר השבחים החיצוניים, אל תתפעל מהם. ככל, אומר אבקו, כשהנפש יש בה יותר שלמות פנימית, כך היא לא מתייחסת בכלל למה שאומרים, למה שחושבים, לתדמיות, למותגים, מכל מיני שמות של ההשתעבדות הזאת לחיצוניות. וכשהקדוש ברוך הוא יעזור בידינו, לגמור את המשימות של התיקון, להציב אומה על הרגליים שלה, להציב ארץ עם מלוא רוחבה, כשהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוחות לעמוד במשימות האלה, אפשר יהיה לקיים, ועלו מושיעים בהר ציון, שפוט תריסיו, ותל השם המלוכה. שבת שלום.